כי אנחנו היום בפרשת מטות מסעי, ועכשיו ארץ ישראל וחוץ לארץ הם אותו פרשה. אנחנו מכירים כולם את פרופסור איינשטיין. פעם אחת פרופסור איינשטיין נסע ברכבת ועובר הפקיד ושואל מכל האנשים את הפתקים, וכשהוא בא אליו לפרופסור איינשטיין הוא שואל אותו, איפה הכרטיס שלך? מחפש פה, מחפש שם, מחפש פה, מחפש שם, לא מוצא את הכרטיס. ואז פתאום אותו המבקר מסתכל על איינשטיין, אומר, אתה פרופסור איינשטיין המפורסם הזה בעולם? אומר לו, כן. אומר, זה בסדר, אני מכיר אותך, אני סומך עליך, אתה לא צריך להביא כרטיס. אומר לו, לא, תחכה, אני צריך את הכרטיס, מחפש עוד פעם. בן אדם הזה מרגיש לא נעים, אז הוא אומר לו, אני אומר לך עוד פעם, אני סומך עליך, אני מאמין בך, אתה לא צריך כרטיס בכלל. לא, אני צריך את הכרטיס, אני צריך לחפש את הכרטיס. בסוף הוא אומר לו, אני אומר לך, אני לא צריך, אני מאמין. הוא אומר, אני יודע, זה לא הבעיה, הבעיה היא שאני לא יודע לאיפה אני נוסע. פרשת השבוע זה מטות מסעי, בני ישראל נוסעים. וכאן יש אחד מהפלאים הגדולים שהמפרשים שואלים את זה. אנחנו יודעים שבתורה כל מילה מדוקדקת. הנחת תפילין, כמה מילים יש, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, זה כל ההלכות, ספרים שלמים, חיבורים שלמים על המילים האלה, למה כתוב כך, למה כתוב כך. פה פתאום יש שפע של מילים, 50 פסוקים, שהתורה מתארת את כל מסעות בני ישראל. והתורה מתחילה, וייסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות, וייסעו מסוכות ויחנו ביתם, וככה ממשיכים 42 מסעות. שאלה הגדולה, למה? מה זה חשוב להיסטוריה הזאת? דבר ראשון, חלק גדול כבר כתוב בתורה לפני זה, ומה זה מעניין אותי? אנחנו יודעים שכתוב בספר הזוהר, התורה היא לא ספר היסטוריה, לכן יש קטעים שלמים בהיסטוריה של עם ישראל, של אברהם אבינו, של יצחק, לא כתובים. מה זה? התורה זה הוראה. אז למה התורה צריכה לכתוב את מעשה בראשית 35 פסוקים? עשרת הדיברות, אם אני לא טועה, 18 פסוקים. ופה 50 פסוקים ברחבה העצומה. מה זה אומר לנו? אז יש אחד מהספרים שאומר תשובה מעניינת. יש לנו איסור לחזור למצרים. יש בפוסקים הרבה שאלות איך אנחנו מכירים הרבה מגדולי ישראל שהוא במצרים. הרמב״ם, יש כמה תירוצים. לפי תשובה אחת, שזה לא לפי הרמב״ם, לפי ספר היראים והריטב"א והרס"ג, אומרים שכתוב לא תוסיפו בדרך הזה עוד. זאת אומרת, אסור לחזור למצרים באותו דרך שיצאנו ממצרים. לכן התורה מספרת לנו את כל המסעות בדיוק, שנדע מאיפה אסור לחזור. אוקיי, תשובה יפה, אבל כל אחד מבין שיש פה עוד איזה עומק על האריכות הזאת. עוד צריך להבין, מה אומרת התורה? אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. כתוב מסעי. כמה מסעות בתוך המבט היו שהם יצאו ממצרים? בני ישראל יצאו מרמסס ועשו מסע ראשון. אז בעצם זה לא מסעי לצאת ממצרים. מסעות היו להגיע לארץ הקודש, לארץ ישראל. אז למה כתוב אלה מסעי? וזה לא סתם, השם של הפרשה זה מסעי. מה העניין הזה? עוד יותר, אם כבר אתה אומר מסעי, היה צריך להיות אלה המסעות אשר נסעו בני ישראל לארץ ישראל, לארץ הקודש. לא אשר יצאו ממצרים, מצרים זה היה רק מסע אחת. עוד שאלה, אנחנו יודעים שהתורה מאוד מדוקדקת. כשאתה אומר מסעי, זה לשון הווה. אם אתה רוצה להגיד על מסעות שהיו, אתה אומר אלה היו המסעות, או ויהיו מסעי בני ישראל. כשאתה אומר בלשון הווה, מסעי, זאת אומרת זה בהווה קורה. אנחנו יודעים שכל הפרשה מספרת את מה שהיה בכלל. ועוד, למה התורה צריכה להוסיף על פי השם? אלה המסעות אשר נוסעים לישראל על פי השם. כל אחד יודע שכל המסע היה על פי הענן שהוא עלה מאוהל מועד והוא נח על אוהל מועד. מה התורה רוצה לומר בעניין הזה של על פי השם? אז הרב מביא עניין נפלא של הבעל שם טוב, שפותח לנו גם בפרשה הזאת וגם בכל התורה כולה, בכל החיים שלנו, הרבה דברים. אומר הבעל שם טוב, מעשה אבות סימן לבנים. כמו שהיה מבית מסעות בזמן שבני ישראל יצאו ממצרים, אומר הבעל שם טוב, כל יהודי ויהודי במשך כל החיים שלו, מזמן שהוא נולד עד שהוא הולך לארץ החיים, הוא עובר מבית מסעות. זה היסטוריה של כל בן אדם, וכל בן אדם זה לא אותם סוג מסעות, אבל כל אחד עובר את המבית מסעות. וזה מה שהתורה אומרת לנו, שזה לא סיפור היסטורי. התורה מספרת לנו את כל המסעות שאני וכל אחד מאיתנו שפה נמצא ומקשיב לשיעור, וכל עם ישראל עובר בחיים שלו. אז זה הוראה, זה התורה, זה ספר הוראות. ואנחנו לא ניכנס עכשיו, יש אריכות שלמה להסביר ממש נפלא איך כל מסע ומסע מתאר תקופה מסוימת, זמן מסוים, אתגר מסוים, חיים מסוימים שאנחנו עוברים. אומר הבעל שם טוב, בעצם כל המסעות באות ממקום של קדושה. אלא מה? אנחנו, לבן אדם יש בחירה, אנחנו על ידי מעשינו יכולים חס ושלום להפוך מסע שבמהות שלו, בשורש שלו, במטרה שלו, הוא בעצם להביא קדושה. אנחנו יכולים להביא חלילה היפך הקדושה. כמו מביא למשל שכתוב שהיינו במקום שנקרא קברות התאווה, אומר על בעל שם טוב, זה היה מקום שהיינו יכולים לקבור את התאווה שלנו, את התאוות שלנו, לקבור אותם, להוציא אותם מעצמי. מה עשינו? התגלה התאווה. או יש במקום שכיברה בהם אש השם, היה עניין של התאווה. אז הפוך, אנחנו עשינו עניין שחלילה היה דבר שלילי. השם עשה שאתה יכול לבעור באש קודש, שמה לחנף. אבל אומר הבעל שם טוב, גם אם נפלנו באחד המבית מסעות, תמיד יש ליהודי את הכוח ואת האפשרות לקחת את הירידה הזאת, להפוך אותה לקדושה. מה העניין של מבית מסעות 42 עד? אנחנו יודעים שיש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. אחד מהשמות הקדושים זה שם מבית, ואומר הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשם מבית. והמגיד מקוזיס אומר דבר מאוד מעניין, מעשה בראשית, ראשי תיבות מבית. הארי הקדוש אומר שבאנה בכוח זה סגולה לנגד מגיפות וכו' וכו'. אומר האריזל, אנה בכוח יש מבית תיבות, לכן הוא אומר כל העניין של אנה בכוח זה להעלות את ניצוצות הקדושה. לכן יש הרבה שזה על פי התיקון הארי הקדוש בקריאת שמע על המיטה שאנחנו הולכים לישון, והנשמה שלנו עולה למעלה. כתוב שכל המצוות והחסד והמעשים טובים שעשינו כל היום עולים למעלה. אומר האריזה, לומר אנה בכוח, אנה בכוח לוקח את כל המעשים הטובים שעשינו, את כל ניצוצות הקדושה, ומרים אותם למעלה. אומר אור החיים הקדוש, מה היה מסעות של עם ישראל? מסעי בני ישראל, זה שוב מם בית ראשי תיבות. כל המסעי בני ישראל, אומר האור החיים הקדוש ועוד ספרים, זה היה לקחת את הניצוצות הקדושה שיש במדבר, שיש שם נחשים ועקרבים, מקום אשר בן אדם לא יכול לחיות שם, שם שורות הקליפות, לגלות ולהעלות את הניצוצות הקדושה. גם בתפילין, יש לנו את התפילין של יד ותפילין של ראש, בתפילין של יד יש חף א' אזכרות 21 פעמים שכתוב את שם השם, אותו דבר בתפילין של ראש ותפילין של יד שביחד זה מבית. לכן מובן למה כתוב מסעי בני ישראל בלשון הווה. שאלנו למה לא ויהיו מסעי בני ישראל. אומר הרב, הבעל שם טוב אומר, זה לא מסע שהיה פעם. כל יום אני לומד את הפרשה הזאת, כל יום אני חי בפרשה הזאת, מכיוון שהעניין של יציאת מצרים, שהשם הוציא אותנו ממצרים, זה לא רק להוציא מהארץ הפיזית של מצרים, מהשיבוט של עבודת פרך, מהקשיים שעברנו. איך אנחנו יודעים שחייב אדם לומר כל יום שהוא יצא היום ממצרים? זאת אומרת, היציאת מצרים זה עניין רוחני, זה עניין הווה, לכן אנחנו זוכרים את יציאת מצרים כל יום. מכיוון שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לכל אחד לצאת מהמצרים שלו. אז באה התורה ואומרת, בהתחלת התורה אומרת, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, אלה מסעי המסעים שלי ושל כל אחד מאיתנו, שאיך אנחנו יוצאים ממצרים בממבט מסעות. כל פעם אנחנו עולים למדרגה אחת, ואחרי כמה זמן ממשיכים לנסוע. אתה לא עוצר במקום אחד, אתה כל הזמן ממשיך להתעלות, ממשיך להתרומם, אתה לא נשאר במצב אחד. סיפור מאוד מעניין, פעם נכנסה קבוצה של סטודנטים שלעת עתה אז הם לא שמרו תורה ומצוות, נכנסו לרבה והרבה אמר להם שיחה, ואחרי זה הרבה אמר להם אם יש למישהו לשאול שאלות. לפני שהם נכנסו לקחו אחד מהשלוחים, הסביר להם מה זה רבה, שהוא אדם גדול וכו' וכו' וכו', והוא סיפר שחסידים שואלים את הרבה שאלות, והוא אומר להם כן לעשות ניתוח או לא לעשות ניתוח, כל מיני דברים כאלה. כשהרבה שואל אותה אם יש למישהו שאלה, אחד מהסטודנטים המוכשרים מאוד הרים את היד ואומר יש לי שאלה. אבל הרבה תשאל, הוא אומר מותר לי לשאול שאלה אישית? אומר לו בבקשה הרבה. האם הרבה משתמש במוחק? מה השאלה כאן? הוא לא סתם שאל שאלה, היה כאן שאלה מאוד מעניינת. אם כמו שאמרו לי לפני זה שהרבה הוא צדיק, ושואלים את הרבה והרבה עונה, זאת אומרת שהרבה לא עושה שגיאות, למה אני משתמש במוחק? כתבתי משהו ועשיתי שגיאה. מתי המציאו את המוחק? רק אחרי שהמציאו את העת ואת העיפרון ואת הצורה איך לכתוב, המציאו את הפטן, ראו שאני עושה שגיאות, איך אני מוחק. אבל אם הרבה הוא כזה נעלם במדרגה כזאת גבוהה, אז לכאורה הרבה לא צריך להשתמש במוחק. הרבה לא שייך אצל המוחק. היה שקט. ואז הרבה אמר לו, כן, אני משתמש במוחק. מה? אז הרבה מסביר לו. כל יום בן אדם צריך לגדול, לצמוח. כמו שאנחנו עלינו מכיתה א' לכיתה ב' ולכיתה ג', כל יום בן אדם צריך לגדול. כשאני מסתכל היום על הצורת תפילה שלי, על החסד שלי, על המעשים טובים שלי, על המחשבות, דיבור ומעשה שעשיתי אתמול, היום מכיוון שגדלתי, אני צריך לראות שהיום אני יכול לעשות אותם יותר טוב. מה שהיה אתמול אולי עשיתי הכי טוב, אבל מוכרח להיות היום, אם באמת גדלתי, שאני מוחק את האתמול והיום אני עושה אחר. אני משתמש במוחק בכדי היום לגדול. וזה החיים. איינשטיין פעם אמר שהחיים דומים לנסיעה באופניים. באופניים אני צריך לשמור על שיווי משקל. איך אני שומר על השיווי משקל? שאני כל הזמן בתהליך של נסיעה. כל הזמן אני בתנועה של התקדמות. ברגע שאני עוצר, אני נופל. וזה החיים שלי. שבועות נפלא של הבעל שם טוב ואדמור הזקן מסביר את זה. אנחנו יודעים שמשה רבינו ראה את הסנה. מה משה אמר? אסורה נא ואראה. מה פשט אסורה אומר? רש"י, אסורה מכאן ואתקרב לשם. מה רש"י רוצה להגיד כאן? אומר הבעל שם טוב, אם אתה רוצה להתקרב, אתה מוכרח לעזוב את המדרגה הקודמת. אתה לא יכול לעלות לקומה שנייה אם הרגל נשארה בקומה ראשונה. אתה צריך להתרומם על עצמך. וזה אומר אדמו"ר הזקן, אם אתה רוצה לראות ולהכיר את המראה הגדול, אסור ענה והראה לראות את הסנה בוער באש ואיננו הוקל, אסור ענה, אתה רוצה להבין, אתה רוצה להתעלות, אתה צריך להסיר את המחשבות הראשונות שלך, להסיר את הדעה הקודמת שלך, לחיות אחרת, להרגיש אחרת. יש סיפור שפעם שמעתי מאוד מעניין, היה בכפר חב"ד אדם שהיה נקרא רמוט לוין, ובואו פעם לכפר חב"ד, קבוצה של רוסים, ואז הוא שוחח לפניהם, ואז הוא רצה להסביר להם את אותו נקודה שאמרנו, אבל הוא אמר על זה במשל מאוד יפה. אז הוא אמר פעם בן אדם אחד מאוד עשיר אבל לא הכי חכם, הלך לחיית וביקש לעשות לו בגד לפי מידה. החיית עשה לו את הבגד לפי מידה, מאוד יפה, יפה. אחרי זה הוא בא אליו, והוא בא, לוקח את הבגד על המטלה יפה כזה, עם מכסה יפה, לוקח את זה הביתה. אחרי שעה או שעתיים הוא בא בחזרה לחיית, אומר, מה עשית לי? זה לא לפי מידה שלי, בכלל לא. אבל מה זאת אומרת? עשיתי מידה, בוא נראה, בבקשה. הוא לוקח את המעיל, מלביש את זה עליו, על הבגדים שיש לו, על החליפה שיש לו. מלביש את המכנסיים על המכנסיים שיש לו. אומר לו, בן אדם, מה אתה עושה, ריבונו? אם אתה רוצה להלביש את הבגד החדש, אתה צריך להוריד את הבגדים הקודמים שלך. אומר מוט לוין, כתוב בחסידות שלבושים זה מחשוב ודיבור ומעשה. אם אני רוצה לגדול, אני לא יכול להישאר באותה צורת מחשבה, באותה צורת דיבור, באותה צורת מעשה שאני צריך. איך אני יודע שהילד שלי גדל? שילד שלי בא הביתה ואומר, אמא, המכנסיים קצרות אליי. אבא, החליפה, אני לא יכול ללכת איתה, כולם צוחקים, היא קצרה עליי. אתה בני היקר, אתה גדל, אתה צמח. אם בן אדם רוצה להרגיש שהוא גדל, הוא צריך להרגיש שהמקום שאני נמצא הוא לא המקום שלי. לכן נוכל להבין למה בלשון ועיסה או לשון רבים, שאלנו הרי זה היה מסע אחת, זה מה שאומר הבעל שם טוב, זה כל המבט מסעות שאדם עובר בחיים שלו. זה הרבה מסעות, הרבה שלבים אתה הולך. לכן מובן מה ששאלנו, לא כתוב שם ואלה מסעי בני ישראל לארץ ישראל, כאן העניין לא לארץ ישראל. העניין הוא לצאת ממצרים המצרים שלך. כל פעם אתה מרגיש מצר חדש. כל פעם אתה מרגיש, אני, יש לי מושג של עוד מקום לעלות אליו, להגיע אליו. וזה מה ששאלנו, למה כתוב על פי השם. אתה כל הזמן מרגיש את הציווי האלוקי, סע, תתקדם, תגדל. יש אנשים ששומעים תמיד את המלאך הרע, שאומר להם, חדל, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אתה אפס. אבל החלק אלוקה, המלאך הטוב, היצר הטוב, אומר לנו, גדל. הוויסאו זה הקול שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, תשמע את הקול הזה כל הזמן בחיים שלו, תיסה, תיסה. וכאן יש שאלה עצומה שהרב שואל. אנחנו יודעים שכתוב בפסוק, על פי השם יסעו בני ישראל ועל פי השם יחנו. היה נסיעה והיה חנייה. מה היה יותר? הזמן של החנייה היה הרבה יותר ממסעי עם ישראל. אנחנו מסתכלים את המסעות, זה היה 42 בסך הכל, אבל רש"י אומר שהמסעות היו הרבה הרבה פחות, שהחלק הראשון היה עד למתן תורה לפני חטא המרגלים. המסעות היו מאוד קצת. עם ישראל בכל מקום שחנו, היו לפעמים שחנו יום אחד, אבל היו הרבה פעמים שחנו המון המון זמן, שנה או יותר מזה. זאת אומרת, בזמן היה החנייה יותר עניין, גם להתקדם לארץ היה החנייה, אני מרגיש שאני מתקדם. לכאורה, החניות יותר חשובות. למה כתוב אלה מסעי בני ישראל? היה צריך להיות אלה המקום שהם חנו, חניות עם ישראל. ובעיקר שכתוב ויסעו מרמסס ויחנו בסוכות. אז התורה אומרת גם את מקום החניות, עד מקסימום תגיד גם ו ויסעו וגם ויחנו, אבל לכאורה החניות היה יותר, וזה לכאורה העיקר שאתה מתקדם לארץ הקודש. כאן יש דבר שהוראה בשבילם. כמו שהחלק הראשון המסעות היה הוראה, גם העניין של חניה הוא מאוד הוראה. אנחנו מכירים את הפסוק, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. אנחנו אומרים את זה בראש השנה, במעריב, יום כיפור, למה? אז יש את אבות שאני בטוח שהרבה אנשים כבר שמעו. מי יעלה בהר השם, יש אנשים שמאוד מתלהבים, מאוד מתרגשים, מאוד מתחממים, עולים. אבל הגדלות היא מי יקום במקום קודשו, מי נשאר. אנחנו יודעים שהיו תנועות גדולות בעם ישראל ובכלל בעולם, שעשו מהפכות בעולם, משהו עצום. אבל המון המון מהתנועות האלה היום אין להם זכר. בהיסטוריה יש להם זכר, אבל אין זכר. רומא, יוון, תרבות יוון, רעש גדול, אין זכר. המעלה הגדולה של דבר הוא שאתה נשאר. גם לנו יש הרבה פעמים התרגשויות, החלטות טובות. אנחנו יודעים כולנו שלעשות דיאטות, להרגיש ולהתרומם ולהחליט, מאוד קל. הקושי להתמיד בדיאטה. וזה הסדר תמיד. מי יעלה, אבל אחר כך באה העבודה שלו מי יקום. אברהם אבינו זה שהתחיל לגלות את האמונה בעולם. להפיץ את האמונה. הוא היה מידת החסד, מידת ההשפעה. הוא הלך ממקום למקום והוא ויקה, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא. הוא גירה את השם של הקדוש ברוך הוא. הוא הוריד גשם של אמונה בעולם. מה היה יצחק? אנחנו מסתכלים מה כתוב על יצחק, כל הפרשיות מה כתוב. הוא חפר בארות, חפר פה, חפר שם, חפר פה. מה הביור הפנימי? משה גילה את הגשם של האמונה. יצחק עשה את הבארות. לקלוט את זה, לקבל את זה. אם יש לי ניצוץ של אש, אם אני לא שם על ידו עץ או נייר, נתפוס אותו ובורח. אם יש לי נקודת חוכמה רעיון, אם אני לא מוריד את זה בבחינת בינה, בבחינת פרטים, זה הלך. זה העניין שאתה צריך, ויסעו ויחנו. הליסוע הזה אתה מתקדם, ואתה מתעלה למדרגה, אבל אנחנו מכירים את הכלל הגדול, תפסת מרובה לא תפסת. אתה צריך אחרי זה להתיישב, לקחת את ההתנוצצות הזאת, את הגילוי הזה, את ההתרגשות הזאת, להוריד אותה בכלים. אורות בכלים. זוכר שהיינו בהתוועדויות אצל הרב, אז תמיד המשפיע אמר לנו, אתה שומע התוועדות 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות, אתה שומע רעיונות נפלאים. הזמן החשוב הוא אחר כך. תיקח לך 1-2 מהרעיונות, 1-2 מההוראות למעשה, להוריד את זה למעשה, ותתחיל לחשוב איך אני מיישם את זה בחיים. לא שמעתי, התרגשתי והלכתי והמשכתי הלאה. מה השתנה אצלי? יש את אבות המפורסם של השלה הקדוש. זה כלי וענווהו, אלוקי אבי וארום ממנו. אומר השלה הקדוש שיש שתי סוגי אמונה, שתי סוגי עבודת השם, שתי סוגי קשר של בן אדם אל הקדוש ברוך. יש אחד שהקשר שלו אלוקי אבי, אבא שלו חינך אותו, אבא שלו לימד אותו, אבא שלו הביא לו את המסורת, אבא שלו אמר לו תפילין, שבת, כשרות, יפה מאוד. הוא ממשיך לעשות את זה, הוא ממשיך את המסורת. אבל מה זה וארום ממנו? הקדוש ברוך הוא אצלי מרומם. אלוקי אבי, אם האלוקים שלי זה אבי, וארום ממנו הוא רם ונשגב ממני, אני מרוחק ממנו. אבל אם אתה אומר זה כלי, זה לא אלוקי אבי, זה כלי, אני לומד ואני מחדיר את האמונה ואני יודע שהוא קיים. אז מצד ההשגה שלי שהכנסתי את זה בכלים שלי, ואנווהו זה בא מהמילה אני והוא, יש קשר, יש התייחדות, יש כמו שאנחנו הולכים אחרי החתונה לחדר ייחוד שאף אחד לא נכנס, אני מרגיש את הקל הזה, את הקשר הזה כל אחד. זה מאוד מאוד נוגע לנו. אנחנו כולנו קיבלנו מההורים שלנו, או רובנו קיבלנו מההורים שלנו. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. אבל אסור לנו להישאר באלוקי אבי, ואסור לנו להשאיר את החינוך שלנו רק באלוקי אבי. אני צריך לשים את המצב שיהיה זה כלי אצלי, ואני צריך לגלות אצל הבן שלי גם את ההגשה הזאת של זה כלי, שהוא ירגיש את האמונה ואת הקדוש ברוך הוא ואת הקשר מצד שלו. זה היה העניין של החנייה, והאיסור ויחנו, נסעו וחנו. ולפעמים החנייה הייתה יותר מהנסיעה, מכיוון שההתרגשות, ההתלהבות זה לפעמים רגע, להוריד בכלים זה לפעמים לוקח יותר זמן, יותר עבודת נפש. מסביר אדמו"ר הזקן, למה שם הפרשה שלנו והאיסור? למה אנחנו אומרים את כל מה שכתוב, אלה מסעי בני ישראל, מסעי, למה לא כתוב בכלל ויחנו? שגם בזמן שאני חונה, גם בזמן שאני מנסה להוריד את זה בעולם, מה הכוונה שלי? אני לא נשאר פה, זה לא המטרה שלי להישאר במקום הזה, המטרה שלי הוא ויסעו הלאה. החנייה היא לצורך ויסעו. אני חונה, אני מוריד את כל הויסעו הקודם שלי לכלים, אבל מה האתגר שלי? מה החלום שלי? אני מוריד את זה בשביל ויסעו הלאה. יש פעם מישהו אמר, השפת אמת אמר, למה כתוב פרשת מסעי? שהעיקר הוא הנסיעה. אתה צריך גם לחנות, ברור שצריך לחנות, אבל מה הדחף שלך? מה התנועה שלך? מה הרצון הפנימי שלך? תמיד לעלות הלאה. ולכן נוכל להבין מה שהקושיה של אלשיך הקדוש, שהתורה קוראת פרשת מסעי, מדברים רק על המסעות, העיקר זה המסעות. יש סיפור מעניין מאוד. היה פעם בן אדם, זה סיפור כנראה שלא אמיתי, בן אדם שחלם חלום. הוא חלם חלום שהוא הולך בשפת הים, הוא רואה פסיעות, הוא רואה את הפסיעות של כף רגל קטנה ופסיעות של כף רגל גדולה. ממשיך ללכת ופתאום הוא רואה, פתאום הוא רואה רק את הפסיעות רגל הגדולה. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני הלכתי איתך, הפסיעות הגדולות זה שלי והפסיעות הקטנות זה שלך. אומר לו אותו בן אדם, אז למה לפעמים אני רואה רק את הפסיעות שלך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שהיה מאוד קשה, שמתי אותך על הכתף, שמתי אותך עליי ואני עליך, וכל מסעות בני ישראל השם הולך איתך, וזה נותן לנו את הכוח. וגם אם לפעמים נראה לנו מסע כבד מאוד, על פי השם יסר, השם הולך איתך, השם פועל איתך, על פי השם יסר הוא הולך איתך יד ביד. וכאן נביא מדרש מעניין מאוד, וזה כאן יוכל גם להסביר לנו עוד דבר מעניין. הרבה אנשים, אני חושב שכולנו בתוך תוכנו, שואלים עכשיו שאנחנו מדברים על שכל החיים שלנו זה מסע אחד ארוך, מתחילים לשאול ריבונו שלם, איך אני מצליח במסע? יש כל מיני תקופות, יש כל מיני זמנים, איך אני מצליח להתמיד במסע? איך אני מצליח לצמוח, לגדול במסע? איך אני מצליח שגם היחנו הוא עולה למסע? אז בואו נקדים שאלה מעניינת של אור החיים הקדוש, ועוד הרבה מפרשים שואלים. איך שכתוב בפרשת השבוע, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. משה כתב מאיפה עם ישראל יצא לאיפה שהוא הלך. על פי השם, ממשיך הפסוק מיד ואומר, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ואלה פלאים אומר. בהתחלה הוא אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, מאיפה שהם יוצאים לאיפה שהם נוסעים. ומיד אחרי זה, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ופה הוא אומר על פי השם, ובחלק השני, מסעיהם למוצאיהם, הוא לא אומר על פי השם. נראה שמדרש. משל למלך, שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה את כל המסעות שהם חזרו בחזרה. האביו מנה ואמר לו, פה ישבנו, פה הורקנו, פה חששת על ראשך, מתחיל להגיד לו את כל ההיסטוריה מה שקרה. יש כאן כמה וכמה שאלות. היום אנחנו נעסוק במדרש הזה בשתי שאלות שהרב הביא אותם, ויש שם עוד פרטים. דבר ראשון, למה צריך לזכור את המסעות שהיינו? פה ישבנו, פה היית חולה, פה התקררת, פה זה. לא, למה צריכים להגיד? פה חשת בראש שלך, למה צריכים להגיד? ועוד יותר במדרש אומר, כיוון שהיו חוזרים. עם ישראל יצאו ממצרים, הלכו לארץ, הם לא חזרו. הפוך, אמרנו, יש איסור לחזור למצרים. אז למה צריך, מה זאת אומרת שהוא חוזר, הלכו רק בכיוון אחד? ועוד שאלה, מה השלושה פרטים האלה שישבנו? זה שיחה נפלאה, אולי בהזדמנות אחרת נראה מה זה אומר לנו. אבל מה הביאור פה? כמו שאמרנו שהבעל שם טוב אומר שכל חיים של בן אדם זה מסע אחד. בן אדם צריך לדעת שכל חלק מהחיים שלך הוא מצמיח. כל חלק מהחיים שלך מצמיח את החיים שלך. כל חלק יוצר בך משהו. ואני אספר סיפור. היה פעם אבא חכם, רצה ללמד את הבנים שלו. היה לו 4 בנים. אז אמר להם, אתם יודעים, תלכו לסוף הכפר שאנחנו חיים, יש שם עץ יפה. תלכו להתבונן בו במשך השנה. הילד הראשון הלך בזמן שהיה חורף. אנחנו יודעים, החורף העלים נופלים. העץ רק ענפים, העץ עקום. נראה מכוער, נראה בלי חיים, נראה בול עץ כזה. אין חיים. אוקיי. השני הלך באביב. באביב מתחילים לראות הניצנים. אתה מתחיל לראות, מתחיל להיווצר משהו משמזה יפרח אלים. פרחים, פירות, אתה מרגיש את התקווה, אתה מרגיש את הציפייה, אתה מרגיש הולך להיות. השלישי הלך בקיץ, רואה פרחים יפים, ריח ניחוח, פירות צומחים, פריחה עצומה. הרביעי הלך בסתיו, רואה איך שהפירות בשלים כבר נופלים, אנשים באים ואוכלים אותם. כל אחד ראה חלק אחר. האבא קורא בסוף השנה לכל 4 ילדים שלו, תגידו לי, מה ראיתם שם? אז כל אחד מספר לאבא מה שהוא ראה, וכל אחד מספר, זה אומר, ראיתי את העץ, מת, בלי חיים. כל אחד, ראיתי את התקווה שמתחילים הניצנים. זה אומר, ראיתי כבר את הפרחים, ראיתי כבר את התכלית של העץ. אנשים אוכלים, הפירות בשלים. אומר האבא, אתם יודעים, כל אחד ראה משהו וכולכם צודקים ביחד. אבל כל אחד ראה חלק אחד. האמת שהעץ הוא תהליך שלם. וכל אחד צריך להבין, אני לא יכול לשפוט את העץ או את הבן אדם או את עצמי לפי תקופה. אני לא יכול לקבוע מי אני באמת לפי תקופה. אני לא יכול לחיות בתקופה. אני צריך להבין שכל החיים שלי זה מערכת אחת. וכל החיים שלי בעצם להביא את הפירות הבשלים. גם התקופת החורף וגם התקופה של האביב והקיץ כל התקופות זה חלק של הצמיחה שלי. השמחה, האהבה, התכלית שבן אדם עולה לשמיים, ירידה לצורך עליו. זה מסע שלם. המסע מתחיל מוצאיהם למעשיהם, ירידת הנשמה בגוף, כמו שאומר אדמור הזקן. ואחרי זה, הפוך, אתה עולה אל המקור שלך. ירידה לצורך עליו. וכל פרט בחיים שלנו הוא שלב שמביא אותנו למצב עוד יותר גדול. אתה לא יכול לחיות בכיתה א' ולחיות רק מתי אני אבוא לכיתה ב'. הפסדתי בכיתה א'. אני לא יכול לחיות לפני החתונה במחשבה, מתי אני אתחתן, מתי אני אתחיל לחיות. אני לא יכול להתחתן ולחיות, או מתי יהיה לי ילדים, אני הולך לעבוד, מתי אני אלך לפנסיה. מכיוון שכל חלק תחיה בהווה. איך כתוב? זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ההווה אתה תחיה בו. ואם אנחנו היום במצב של הווירוס הזה, מצב לא נורמלי, אסור לי לחשוב אני הולך לחכות מתי יפתחו. אסור לי לחשוב מתי כבר יפתחו ואז אני אתחיל לחיות. עכשיו אני, כמו שאומרים, מתנוון, מנסה לשרוד. תגדל מזה. מה אני יכול לנצל את הזמן? מה אני יכול לחפש את הדרך איך שאני צומח? ואם אתה מוותר על החורף, אתה מחמיץ את התקווה של האביב. ואם אתה מוותר על היופי של הקיץ, אתה מפתיד את ההגשמה שתקרה לך בסתיו שהיא לחפר. וזה הנקודה שאומרת לנו התורה בהתחלה, ואלה מוצאיהם למעשיהם. תתחיל לחשוב שמההתחלה, מההתחלה שאתה יוצא ממצרים, מרמסס, מהמקום שאתה יוצא, זה מסע אחת, מסע שהוא לשלב, לשלב, לשלב. וגם אם נפלת, הנפילה הזאת היא חלק מהחיים שלך. הנפילה הזאת, אתה צריך ללמוד ממנה איך להתגבר עליה, איך לחיות מעלה. ואז אומר הרב, יש כאן עוד נקודה. ואלה מסעיהם למוצאיהם. תראו איזה עומק. אתה צריך לראות אחורנית. אתה צריך לפעמים לראות מה שעברתי בחיים שלי, איזה דבר זה הצמיח. ואם אתה תחשוב על העבר שלך, ותראה תקופה שברחת ממנה, שלא הצמיחה אותך, שלא גדלת ממנה, איזה אכזבה היא. כל דבר שאנחנו עושים בחיים, אנחנו לפעמים צריכים לחשוב, מה יהיה שאני אחשוב עוד שנה, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים? שאני אסתכל על הסרט שלי, שאני אזכר בחיים שלי, ואני אעבור את התמונה, את המצב שאני עושה עכשיו, עכשיו, איך אני ארגיש אז? אני ארגיש אכזבה, אני ארגיש פספוס, אני ארגיש למה עשיתי את זה? או שאני ארגיש גאווה, אני ארגיש כמה צמחתי, גם אם נפלתי, גם אם ירדתי, איך צמחתי מזה, איך גדלתי מזה. אנחנו יודעים שכל המיקרוהב הזה, כל המיקרוהב הזה, אנשים עושים מיקרו, מאיפה הוא התחיל? היה ארגון אמריקאי שעשה מחקר לעשות קרני רנטגן יותר חזקים. הם עשו מחקר, חיפשו כל מיני סוגי גלים. אחד מהחוקרים שאהב מאוד שוקולד, שם בכיס שוקולד, וכשהוא יוצא החוצה, פתאום רואה שהשוקולד נהיה נמס. לא, הוא לא שם לב, כנראה הייתי במקום חם או משהו. אחרי כמה זמן עוד פעם היה שוקולד ועוד פעם קרה. ואז הוא תפס, רגע, רגע, הקרני רנטגן הזה, הם אלה שעושים את השוקולד הנמס. ואז הוא התחיל לעשות מחקרים, ואז הוא מצא את הפטנט הזה, שהאוכל מתחמם והכלי לא מתחמם. אם הכלי מתחמם זה 100 אוכל, מזה יצא. ואז התברר שהיו באותו מקום מחקר, עוד חוקרים שקרה להם שסוכריות או מאכלים משונים נהיו נמסים. אבל הם לא חשוב מה לומד. תחשוב מה אתה תחשוב עוד 10 שנים על המצב שאתה חי. ויש אנשים שאמרו לי שזה שינה להם את החיים. התחיל לחשוב, מה אני אסתכל על עצמי עוד 10 שנים שאני אשוב אחורה? היה פעם אחת, עשינו בבית, איזו מסיבה של יום הולדת. לקחנו את הסרטים הישנים, מי שזוכר את השמונה, את הסרטים עם הפלסטיק הזה, הסרטים הקטנים, שהסרטנו. מסריטים, זה היה כבר שהילדים יהיו גדולים, ורואים אותם קטנים, בין 2, 3, 4, 5, משחקים. ואז רואים אחד מהילדים שתופס את הכדור מהאח שלו, ואח שלו אומר, תביא לי, והוא לא רוצה. ואנחנו אומרים, זה, זה וזה, אני לא רוצה להגיד את השם. זה הילד, זה וזה. והוא יושב שם. אומר, אבא, זה לא אני, זה לא אני, זה לא, לא מסוגל, זה לא יכול להיות שזה אני. זה אתה. זה ילד, מחלנו לו, סלחנו לו, גם הוא מחל עצמו. אבל שמתבגרים ריבונו של עולם, אז תהיה השאלה, איך אנחנו צמחנו? יש מדרש נפלא שאפשר להעמיק בו מאוד, אולי בהזדמנות, אני רק אגיד פרט אחד. אומר המדרש, אילו היה יודע ראובן שהקדוש ברוך הוא כותב אחריו, וישמע ראובן ויצילהו מידם. אנחנו יודעים שזרקו האחים את יוסף ורצו להרוג אותו, בא ראובן ואמר למה נהרוג אותו, ואז הם זרקו אותו לבור. אם הוא היה יודע שהתורה תכתוב את זה ויצילהו מידם, בכתפו היה מטעינו ומוליכו אצל אביו, והיה שם אותו לפלייצה, מחזיר אותו ליעקב. אילו ידע אהרון שהקדוש ברוך הוא כותב עליו וראה ושמח בליבו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה להוציא את בני ישראל ממצרים, ומשה חשב אולי אהרון ייפגע, אז השם אמר לו לא, אהרון לא ייפגע, וכתוב שהוא בא ונפגש ושמח. זאת אומרת, אם אהרון היה יודע שיכתבו עליו בתורה, היה שמח בליפו, בטופים ובמחולות היה יוצא לקראתו, הוא היה עושה טרס. וזה כל מעשה שלנו נכתב, כמו שדיברנו בשורים הקודמים, זה ספר תולדות אדם, אנחנו כל אחד כותב את הספר שלו, וזה אנחנו צריכים לדעת. בואו אני אספר לכם סיפור ששמעתי מכלי ראשון, שיש את שתי התנועות האלה, כמו שאמרנו, מוצאים למעשיהם, לראות מההווה שלי את העתיד שלי, ולראות הפוך ממעשיהם למוצאים. הייתי פעם, הזמינו אותי לסמינר בצרפת, היו הרבה מרצים גם, אמרתי את השיחה שלי, את ההרצאה שלי, ואחריי היה אחד שקראו לו רבי שלום סברניק, אולי מישהו מכיר אותו, הוא מרצה בערכים ועוד קבוצות. והוא סיפר את הסיפור הזה שהיה אצלו. הוא היה בן אדם, היה לו דוקטורט לכימיה בטכניון בחיפה, והיה לא דתי. אבא שלו היה שומר תורה מצוות. פעם אחת הוא אומר, אנחנו מתיישבים ומדברים, אז אבא שלו נכנס מעניין לעניין, אבא שלו עבר שואה, הוא לא רצה לספר, אבל אז כנראה היה יותר במצב רוח, הוא סיפר. ואז אבא שלו אומר לו, אתה יודע, בזכותך אני פה, אתה הצלת אותי. הבן שלום לא מבין למה. האבא זה הנישואים השניים שלו, הוא התחתן אחרי המלחמה, ואשתו הראשונה נהרגה בשואה, הוא עוד לא נולד בשואה. מה זאת אומרת? אבא אומר לו, אתה הצלת אותי בזכותך אני פה. אז הוא אומר, אבא אני לא מבין, אני נולדתי אחרי השואה. אז מה אני אספר לך? אבא שלו היה זמר, שר מאוד יפה, ושר גם במקומות לא דווקא יהודיים, הוא שר. ואז הוא היה במחנה השמדה, ואז אחד מהנאצים עובר שם בחצר, רואה את כולם עובדים, מסתכל על אבא של שלום סבב, ואומר, רגע, רגע, אתה הולך אליו, תגיד לי, אתה הזמר באמת? הוא היה כמובן נראה אחרת, רזה, 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 עצמות ראית בו. אתה הזמר? אומר לו, כן. מיד סיפר לכל החברים שלו, החליטו, אנחנו עושים הופעה, והוא ישיר לנו. מצוין. הביאו אוכל, שתייה, אתם יודעים כמו שימח שמה וזכה מנאצים, הוא עומד על הבמה ושר. שר יפה. הוא איבד מהמשקל, אבל את הקול שלו, את הרגישות שלו, את העוצמה שלו. והנאצים יימח שמם יצאו מהכלים. ולאט לאט התחממו יותר ואמרו לחיים, ויסקי ווודקה. והתחילו להשתקר, והתחילו למחוא כפיים, התלהבות, ועמדו על הכיסאות ורקדו. ופתאום בא נכנס איזה קצין ואומר, אתם לא מתביישים? יהודי מלוכלך מלהיב אתכם ככה, מוציא אתכם מהכלים, הוא עושה לכם כזה דבר? איך אתם עושים? איך אתם מתנהגים? ריבונו שלו. כולם השתתקו, ישבו. מה אנחנו עושים? החליטו להשפיל אותם. עכשיו אנחנו יודעים בשואה מה אכלו, 300-400 גרם לחם עם לפעמים צלחת מרק מקליפות של תפוחי אדמה, שפעם בשבוע, פעמיים בשבוע. לקחו צלחת, הושיבו אותה לכיסא, והביאו לו צלחת עם בשר ודגים, אוכל. לא היה כשר, אבל כוח נפש, הוא בן אדם שהרגיש שעוד מעט הוא... והריח, העיניים יצאו מאחורים, לראות את האוכל הזה. החליט שזה פיקוח נפש, דוחה את כל התורה, הלך לאכול. שמו לו את הסכין במזלג, ברגע שהתחיל לאכול, לקחו לו את הסכין במזלג. אוקיי? אין ברירה. רעבים, לוקחים. אז הוא הולך, לוקח את הידיים ורוצה להתחיל לאכול, וברגע שהוא לא התחיל לאכול, פתאום בא הנאצי ומזיז לו את הצלחת. אז הוא זז, רוצה לקחת, עוד פעם, מזיז לו, מזיז לו. משחקים איתו כמו חתול ורחבה. מזיזים, 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 ואז בסוף השולחן, הנאצי לוקח את הצלח, היה שם פח זבל גדול, שכל הלכלוך, כל השאריות של האוכל היה, זורק את זה לפנים. אתה רוצה? תוציא את זה מהזבל, אומר הנאצי. כולם צוחקים, נהנים מההצגה, משפילים את היהודים. מלחמה עצומה, בושה הזאת. אתם יודעים, בושה לפעמים, אזק המוות. אין לו ברירה, הרב מתכופף ורוצה להוציא את זה. ואז הנאצי דוחף לו את הראש בתוך הפח זה. אומר, אתה רוצה לאכול? פה תאכל, פה תאכל. ואז הוא החליט, אני לא אוכל. אני הולך למות, לא אכפת לי, והוא אומר לו, אם לא תאכל יארגו אותך, אני הולך למות, אני לא אתן להשפיל אותי. ואז הוא אומר, פתאום עלה לי בראש, אני רוצה לנצח אותה, הניצחון הגדול שלי שאני אשאר חי, הניצחון הגדול שלי שאני אמשיך את השלשלה, הניצחון הגדול שאני אתחתן ויהיה לי ילדים שימשיכו את האמונה, שימשיכו את התורה, ילדים שאני אוכל להעביר להם את הלבים. זה אני רוצה. אני אוכל. אוכל, וכולם נהנו וצחקו והוא יצא. אומר לו, אבא, מי העיקר שולם? בזכותך אני חי. האתגר הזה, הדמיון הזה, זה היה לסחיים. אצלו היה מוצאיהם למעשיהם.